הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, גט אלנה. נישואים, גירושים וכל מה שביניהם. בהגשת עורכת הדין הלנה שמחי.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט גט אלנה. כאן הלנה שמחי, עורכת דין ומגשרת מוסמכת בדיני משפחה גירושין וירושה, ואיתנו באולפן עמרי שמחי. שלום עמרי.
אהלן, אהלן, מה העניינים?
תודה שהצטרפת אלינו.
בטח, בטח. היה לנו מעניין פעם שעברה, לא?
בהחלט.
טוב, על מה אנחנו מדברים היום?
בא לי ככה לדבר על זמני שהייה. בתכלס נוצר אי שוויון. בין אמהות לאבות בכל מה שקשור.
רגע, מה זה זמני שהייה? זרקת פה איזה מושג.
אוקיי, זמני שהייה זה הזמנים שהילדים נמצאים עם הורה אחד או עם ההורה השני.
גט אלנה.
השאיפה היא שהזמנים שהילדים שוהים עם ההורים יהיו שווים.
זה הכי בריא לילד, לא?
לחלוטין. אלא שהמצב בשטח הוא אחרת. יש אמהות שדוגלות בזה שהילד צריך להיות אך ורק איתן, או מהסיבה שהן מניקות, או מהסיבה שהיא רוצה אחריות בלעדית על הילד, ואז היא יודעת שהיא תזכה לדמי מזונות גבוהים יותר, כי הוא נמצא פחות עם האבא, הוא נמצא יותר זמן איתה, ואז דמי המזונות יהיו גבוהים לאין ערוך, או שהיא מעדיפה פחות מעורבות של האבא, שאבא יותר יהיה אבא כזה של משלם על חוגים, ומסיע את הילד, והילד לא ישן אצלו, או שאחד הילדים לא יהיה אצלו, וזה גורם למחלוקות רבות לטעמי.
אני קצת מפריע לי שזה כאילו כדיפולט כזה, כאילו כדיפולט הילדים הולכים עם תמיד עם האמא, וכאילו האבא הוא לא רלוונטי, וכי אני יכול להבין שיש נגיד גיל מסוים שהילד מאוד מאוד קטן, ובאמת הוא צריך לנוק וחשוב הקשר לאימא והחום, ואפילו ברמת ההורמונים והריח שלה, זה בעיניי סופר חשוב, אבל לנתק את האבא לגמרי, או שזה דיפולט תמיד הילד הולך לאימא, זה לפעמים ייצר גם מצב ש... זה הופך להיות כמו נשק, כאילו שאתה לוקחים את הילדים ומשתמשים בהם בתור איזשהו כלי ניגוח.
לחלוטין. לא אחת יש מקרים, וזה מגיע לבתי משפט, שעומדת שם מהם וממש עושה בילד כאילו קרדום לחפור בו, הילד יהיה איתי, רק אני אקבע ורק אני אחליט, ואתה לא תגיד לי, וזה כאילו שזה ילד שלי בלבד. זה לא נכון, כי היום יש אבות הרבה יותר מעורבים, ואבות הם לא פחות טובים מאשר אמאות, והזכויות של האבא ושל האמא לכל מה שקשור בעניין הילדים הם שווים לחלוטין, אלא שיש נשים שחושבות שיש להם זכויות יתר על ילדים. אני ארחיק לכת לטעמי, גם כאשר אמא מניקה, ולא משנה באיזה גיל הילד, אם הוא בן יומו או שהוא בן שנה וחצי והיא עדיין מניקה אותו, לטעמי יכולה לשאוב, לאחסן בבקבוקים ולתת לאבא שהוא יאכיל את הילד וללמד את האבא ולהדריך אותו. ורוב
כן,
האבות...
לא לפסוח עליו לחלוטין, כאילו שהוא לא יכול לבוא ולראות את הילדים. כן.
ורוב האבות עושים את זה בצורה, הם מעורבים בצורה נפלאה, והם אבות אוהבים ומסורים מאוד. וזה לא נחלה של האישה בלבד. נכון שבעבר ככה היה נהוג שהאב כל היום נמצא מחוץ לבית, לא מעורב, מגיע אחרי שהילדים הלכו לישון, ויוצא מהבית לפני שהילדים יוצאים מהבית, הוא אפילו לא רואה אותם, או אחרי שהם יצאו למוסדות החינוך, הוא לא רואה אותם בכלל. מחקרים רבים ולאורך שנים מוכח, כשהאבא לא מעורב ולא נמצא עם הילדים, לא בבוקר ולא בערב כשהם הולכים לישון, זה החוסר הזאת בדמות האב, אחר כך היא מתבטאת בהרבה דברים שהם קשים מאוד אצל הילדים, לפעמים פיזית, לפעמים מילולית, לפעמים זה בא לביטוי בהתנהגות כזו או אחרת, או התנהלות כזו או אחרת.
כן, אומרים שזה נחוץ לילד שיהיה לו נוכחות של שני ההורים בחיים שלו.
לחלוטין.
מה שהאימא מביאה זה מצוין, מה שאבא מביא, כל אחד מביא איתו דברים לתוך מערכת היחסים עם הילד, ומשלים לו את סך התמונה, או מה שנקרא, את סך מה שהוא צריך לקבל בפן הרגשי ובפן הפסיכולוגי התפתחותי או whatever.
הבעיה היא שלא אחת פסקי דין שמתקבלים, עדיין יש שופטים ויש בתי משפט, אני אומרת במילים האלה, ייתנו את הילד לאמא.
גט אלנה.
מקרה של תיק שהיה לי, של אב מאחד הכפרים הערבים בארץ, ערבי ישראלי, שניסה למישהי משועפת. היה שם ילד שהוא יכל לתת, להעניק לילד הזה, מבחינה כלכלית, כל מה שצריך ומבחינת חום ואהבה. אבא מדהים, מעורב, אכפתי ומאוד אוהב. בבית הדין השרעי הייתה החלטה שהילד, למרות שגדל בשועפת, במחנה הפליטים בשועפת, עם האמא, כי הם התגרשו, הילד ימשיך להיות עם האמא, המשמורת הבלעדית תהיה של האמא, ולמרות שהילד כבר אז היה בן 8, ולא פקד מסגרות חינוכיות, כי הייתה שם בעיה עם מסגרת חינוכית, בית הדין השרעי פסק שהילד יהיה אצל האמא. אני הגשתי בגץ. על בית הדין השרעי, ולצערי, בגץ הצדיק את העניין, שהילד יישאר במחנה הפליטים שועפת, ולא יתגורר אצל האבא שלו כאן בישראל, באחד הכפרים המבוססים.
בן כמה הילד?
8.
היה ילד בן 8, כאילו.
שלא פקד מסגרת חינוכית.
כאילו, אתה אומר, זה אפילו זה לא תינוק, שכאילו עכשיו, נגיד, מאוד תלוי באמא ובהנקה ובטיפול, ובצריך את החום האמאי וזה. זאת אומרת, זה כבר ילד שהוא יחסית כבר גדול, לא גדול, אבל כאילו, בואי, זה לא... זה מעניין. אז למה זה?
כי לשופט המסוים שפסק בבגץ, הייתה לו מדיניות מסוימת, ואנחנו יודעים שגם השופטים הם בסך הכל בני אדם עם אג'נדות. היה מקרה מאוד מצער, והיה לנו ממש את כל הקריטריונים, את כל מה שהיה צריך כדי להצליח בבגץ הזה. לצערי, הבגץ הזה נפל, ואין יותר מצער ממנו. כי לילד הזה נכון עתיד מזהיר, כשהוא היה חי עם האבא, ולא במחנה הפליטים שועפת, שעד היום הוא לא יודע קרוא וכתוב, חלפו 4 שנים מאז. וייתכן שמתוך לכבד את הערכה של בית הדין השרעי, או משיקולים כאלה או אחרים.
איפה טובת הילד? לא הבנתי.
נכון, טובת הילד פה באמת נרמסה, ולא אחת זה קורה ש...
רגע, אז האבא לא רואה אותו בכלל?
לא, האבא יש זמן שהיה מוגבור.
אוקיי. כן. אבל yeah. מה שאתם ביקשתם זה שהוא ממש יגדל אצל האבא, כי שם יש לו את האפשרות הכלכלית יותר טובה לפרוח ולהתפתח. כן.
שהמשמורת תהיה נתונה לאב, ולהם יקבו זמן שהייה.
כן.
ולא לצערי.
זאת אומרת, אז ברוב המקרים, לפי מה שאת מתארת, או כמו שזה נשמע, בסוף המשמורת היא של האימא אוטומטית, והאבא רק מקבל זמנים בשבוע, שבו כך יום יומיים או טבר, ותבוא תראה את הילד במין חלון כזה של פליי טיים, ותלך.
על פי רוב, וזה חבל.
בונה, זה קשוח מאוד.
מאוד. לאבות שהם מאוד אכפתים, ומאוד אוהבים, ומאוד מעורבים, והם במהלך חיי הנישואים, יש אבות רבים שלא שמים לב, שאני בא אחרי שהילדים ישנים, או שאני לא רואה אותם בבוקר, כאילו זה לא כזה משנה להם, כי אנחנו באותו בית, וראיתי אותם כשהם רדומים, ונתתי להם נשיקה, הכל בסדר. ברגע שחל משבר בחיי הנישואים, אז הם מבינים איזה עוול הם גרמו לילדים, והנה עכשיו הם צריכים כביכול את הרשות שלהם, כדי כן. להיות עם הילדים. ואז אם בא בית משפט...
לא יכול לבוא לראות אפילו את הילד מתי שהוא רוצה, הוא צריך תמיד, בונה זה מטורף.
נכון. ואם הוא לא הגיע בזמן, אם הוא צריך לקחת את הילדים ממסגרות החינוך, והוא לא יכול לאסוף אותם בשעה אחת, והוא יכול רק לאסוף אותם בשעה 4, אז זה גם...
אז למה לא קובעים, נגיד, בחוק באמת אולי משהו, או שהדיפולט יהיה שזה חצי-חצי, כך או כך, שיש ליומה שלושה ימים בשבוע, או שבוע-שבוע, או זמנים שהם... איזה אבא נראה לי התנגד, שוב, אלא אם כן יש אילוצים, והאבא אומר, אני רוצה פחות, אבל שיתנו לו את המקסימום בדיפולט, למה לא? בטח בילדים שהם לא תינוקות.
אני, לחלוטין.
לא חסרי ישע לגמרי.
לחלוטין אני מסכימה איתך, ואני גם אוחזת בדעה, שילד בן יומו חייב להיות בזמני שהות שווים עם שני ההורים. אלא שחזקת גיל הרך מחריגה את העניין, ו... כביכול הילדים עד גיל 4 יכולים להיות במשמורת בלעדית של האמא. מה גם שיבואו ויגידו שהילד יותר עם האמא, ואז דמי המזונות צריכים להיות גבוהים יותר, האבא צריך לשלם דמי מזונות גבוהים יותר, והרבה מקרים נובעים כתוצאה מזה.
שכאילו בכוח לקחת הילד רק בשביל לקבל יותר כסף, לא באמת בגלל ה... אבל בוא נגיד ניחא, נניח שבאמת עד גיל מסוים, 3-4, whatever, יכול להיות שבאמת יש צורך יותר בהם, לא יודע, בעיניי, זה בסוף הילד הוא קשור רגשית, הוא ברמה ההתפתחותית שלו, זה גם יש הרבה מחקרים על זה ממה שאני מכיר, שהאימא היא פקטור מאוד משמעותי בנרצ'רינג, בלטפח, בלגדל, בלהעניק, בחום, אהבה, אוכל, כאילו כל הדבר הזה, האימא חייבת להיות מעורבת, זאת אומרת, אי אפשר שזה יהיה הפוך, שיהיה משמורת בלעדית לגבר, בעיניי. אז נגיד זה בסדר, נשם את זה רגע נגיד השנייה בצד, את הגיל עד נגיד חזקת הגיל הרך, איך שקראת לזה עד גיל 3-4. אבל מעבר לזה ילד בן 8, למה שלא יהיה חצי-חצי משמורת, שבוע-שבוע, שלושה ימים, שלושה ימים. זה נראה לי כאילו הכי הגיוני, את אומרת בפועל זה לא קורה ככה.
ראשית לטעמי, הילד צריך גם את האמא וגם את האבא, ואני כן נלחמת שילדים יהיו עם האבא, ושאבא גם יכול להיות משמורן יחיד. כלומר, אחריות הורית בלעדית של אבא לחלוטין יכולה להיות, ואבות
הוכיח... וכאילו האמא תשלם בזונה. כן? זה קורה? יש דבר
קורה?
כזה?
כן, יש
אני
מקרים.
אני תמיד חשבתי שאין דבר כזה.
יש איזה, זה מינורי, אבל יש מקרים שהאם מרוויחה יותר, ואבא מרוויח פחות, והוא פנוי יותר, והילדים במשמורת שלו, לצערי אין את זה הרבה, ואז האמא משלמת דמי מזונות.
המדד הוא כושר הסתכרות? זה המדד?
אחד המדדים החשובים. בהחלט אחד המדדים החשובים. כי היא יודעת שאם הילד יהיה איתה יותר, אז היא תקבל גם דמי מזונות גבוהים יותר, על הזמנים שהוא נמצא איתה, ופחות נמצא עם האב.
כן.
ומפה הרבה דברים נובעים. לטעמי, זה חייב להיות שוויון, ולא משנה בכושר ההסתכרות של ההורים, או אפשר לעשות נוסחה שאם האמא מרוויחה פחות והילדים נמצאים אצלה 3.5 ימים, אזי האבא ישלם את השעות האלה שכאילו אין לה כדי להשלים לכלכלת הילדים. עם זאת, זה חייב להיות שוויוני, יש הרבה אבות שהם באמת באמת שם בשביל הילדים
ברור,
שלהם.
לא, זה עזבי, זה כמו שאמרתי, זה פשוט הופך לנשק. אגב, יש את הקבוצה הזאת, וואו, כאילו בפייסבוק, נראה לי, דיברנו, א', זה אבא.
כן.
וואו, ליבנו איתכם, קודם נכון, כל, מי שבקבוצה נכון. ומכיר ממבט ראשון, מה שנקרא, זה פסיכי, לפעמים אתה, יצא לי להיחשף במקרה לקבוצה, גם דרך חברים, ואתה רואה איזה מקרים קשים של אמהות שממש משתמשות בילדים, אתה לא תראה את הילד.
כנשק,
מיקור. ואבות שנשברים מזה, כאילו, נורא. אפילו אתה רואה איזה מגיע למצב של חלילה, אנשים שנוטלים את חייהם, כי הוא אומר, מה נשאר לו, לקחו לו את הילד, לקחו לו את הדברים הכי יקרים, רוששו אותו כלכלית, העלינו עליו עלילות, כל זה בגלל איזשהו אגו, ניגוח, או בגלל שהתגרשו, בגלל כעסים ו... עכשיו, איך זה משרת בסוף את הילד? שהוא גדל בלי אבא, כאילו.
לצערי, הם נוטלים את חייהם על טיפשות של מישהו אחר.
כן.
כאילו, הם משלמים את המחיר היקר על הטיפשות של האחר. במקום להתנגח בצד השני, ובמקום להילחם עד חורמה, כדי להשיג את השלום ביניהם.
תשמעי, את קוראת שם פוסטים, את יושבת עם טישו, כאילו, כל הלילה. אין, אני אומר, בסוף, תחשבו על הילדים, כאילו, בסוף, 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 התחתנתם, התגרשתם, לא משנה מה יש לכם, ילדים שותפים ביחד, תמיד באיזשהו מקום אתם תהיו קשורים,
לעולם.
לטוב ולרע, אבל נכון. הילד לא צריך לחוות את החוויות, תנו לו לגדול ולעצב את החיים שלו בעצמו, ולחיות חיים כאילו שלמים עם ההורים שלו, כל אחד עם הטוב והרע, ברור שגם יש סיפורים קשים, ויש הורים שעושים...
יש ניקור הורי.
לא, אני לא מדבר על חלילה, על דברים שהם פלילי,
יש ניקור הורי, והסתה. הסתה זה לא משנה נגד מי מסיתים, נגד אחים, נגד סבא וסבתא, נגד אבא ואמא, מי שנפגע עיקרי כן. זה הילד. כן. ברגע שאומרים לילד, אל תגיד, אל תעשה, אל תספר, אל תלך, הילד כבר פגוע נפשית נכון. וקשה לתקן את זה. ואל תגיד לאבא ואל תספר לאמא, אוקיי, שהיית אצלי ולקחתי אותך לתיאטרון או לא משנה מה, whatever. ברגע שיש את ההסתה, זה אחר כך, כשהילדים גדלים, הם עצמם יודעים להשתמש בכלי
לא,
הזה.
לא, הם מתנקרים לבד לפעמים לאחד ההורים, וההורה לא מבין למה, ויש לו מערכת יחסים אחורה עם הילד, שזה לא כתוצאה מהתערבות של, של הצד שני.
כן. כי הילד מקבל כוח משחית לידיים שלו. שהוא יודע לנגח את אחד ההורים, שזה הכלי הכי נורי שיכול להיות.
כן, זה לא הילד מקבל, זה ההורה, זה אחד ההורים שמשתמש בילד ככלי. הילד הוא בסוף, זה הופך להיות, כן, סוג של כלי משחק בין ההורים עצמם. ומי שהכי מפסיד מזה, גם ההורים מפסידים מזה, אבל הילד הכי נפגע מזה. פשוט נוראי.
הילד נפגע, ההורים נפגעים והם שוכחים דבר אחד.
נגיד, אני יכול להבין, סליחה, שנגיד, בואי, אם חלילה, כן, הורה שהשתמש בסמי, שעשה משהו פלילי, שיושב בכלא, והצד השני רוצה לא לחשוף את הילד לדברים מסוים. אני יכול להבין, אני לא מדבר על משהו כזה, אני מדבר נטו על, על הורים ש, ש, שאתה רואה מקרים, ששוב, מפוסטים בפייסבוק, שממש מחרימים, גורמים לאחד ההורים
נידוי,
להיות, להיות מנודה, להיות מוחרם, וכאילו על איזה שטות, ומקריסים אותו כלכלית, ותלונות שב במשטרה, וכל מיני שטויות.
לכן התביעות ניכור הורים מיום ליום, יותר ויותר תביעות ניכור הורי, הן של הורים והן של סבים.
סבים?
בוודאי. בוודאי, כאשר אומרים לילד, אל תדבר עם הסבתא, אל תלך לסבתא, לא אוהבים את הסבא, או הם, יש להם מריבה, הם לא מבינים שהילד חייב להיות בהקשרים עם הסבים.
בכל מקרה, הילד צריך לעצב לעצמו את הזהות שלו, ואת המתיחסים שלו,
הוא לא יכול.
עם הסביבה שלו. הוא, לא, אני אומר,
הוא לא יכול, כשהוא קטין, והוא נתון לאחריות ההורים.
ברור.
הוא לא יכול להחליט על עצמו.
ברור. בגלל זה אני אומר, דבר אחיד שאפשר לצאת פה כאמירה, זה לא משנה מה קורה, לא להכניס את השיט הזה לקשר ולילד, לא לדבר רעה על הבן זוג לידו או דברים כאלה, אלא לתת לו באמת, כי בסוף זה קודם כל הטובה שלו, ויש לזה השלכות ארוכות טווח ומרחיקות לכת.
גט אלנה.
אני שואלת את עצמי, ילדים כאלה שהם מוסתים, וכאלה שהם מוסתים ומושתקים, אוקיי? מה יהיה העתיד שלהם? כלומר, ילדים כאלה, אם שהם צוברים דברים כל כך שליליים וקשים כשהם קטנים, מה יהיה איתם כשהם יגדלו לאיזה כיוונים שליליים הם ילכו, כי מישהו החדיר בהם שם את ההסתה ואת השנאה.
זה לא ספק. אני בעיניי זה גם לראות את ההורים, שכל החוויה הזו גם של גירושין אפילו, לדעתי מייצר איזושהי תודעה שלילית אצל, אצל הילדים. אני לא יודע, מעניין לבדוק את זה סטטיסטית, כן, אני לא רוצה כאילו סתם זה, אבל מעניין מה אחוז הילדים שמתגרשים כתוצאה מזה שהם חוו בבית גירושים של ההורים. זאת אומרת שזה בסדר לפרק את החבילה, לא, לא יודע אם זה בסדר, אבל הנה היא מתפרקת, וגם זה גורר לפעמים כל מיני השלכות מרחיקות לכת וריבים ופיצוצים. והם חיים את הסביבה הזאת, זה כמו אולי חלילה ילד ש... את יודעת, אומרים שילד שחלילה מוכה, אז הוא גדל להיות לפעמים הורה מכה. יכול להיות שזה על אותו משקל, כי הם, זה לחוות דברים באמת קשים מבחינה רגשית אמוציונלית, ולקחת את זה הלאה, ואז גם הילד מתעצב ככה, וגם אולי גדל עם זה, וגם אחרי זה משליך על מערכות יחסים שלו, ועל הקשר שלו עם הבנות בני זוג שלו. טוב, נכנסנו פה ל...
אני חושבת ש...
עניינים פרוידיאנים, או לא יודעת, דיפוסים, כן.
שחובה על ההורים בתור אפוטרופסים של, של הילדים, ואלה שבחרו להביא אותם לעולם, חובה על ההורים לא לערב את הילדים בכל מה שקורה בהליך הגירושין. ואם הם מסוגלים לנהל הליך בדרכי שלום, ולהתגרש בדרכי שלום, בהסכמות, בצורה מאוד יפה, ולהישאר חברים טובים, כולם מרוויחים מזה. אם הם לא רוצים להמשיך בחיי סבל של אחד עם השני, ולבחור בדרכי שלום. כשהדרכים הם דרכים של מלחמה, ובתי משפט וניכור הורי, שזה הדבר הכי קשה שיכול להיות, אוקיי? ואז גם המשפחה המורחבת גם מפסידה מזה. יש לי תיקים שהדודים מבקשים לפגוש את האחיינים. כלומר, זה...
לא מכירים אותם בכלל.
נכון. זה מגיע כבר למשפחה המורחבת, שמתחננים להכיר באחיינים, לראות אותם. יש סבים שלא מכירים את הנכדים שלהם, כי העלימו את הסבא ואת הסבתא, כי מעולם לא שיתפו את הילדים. ואז הילד גדל ומבין שההורים רימו אותו. או שלמה הם הסיתו אותו נגד סבא כל כך מקסים. לכן, אם...
לא נתנו לו את הזכות בחירה, עזבי, נגיד שהוא גדל ואומר, אוקיי, הסבא שלו הוא פושע, והוא לא רוצה להיות חלק מהזה. אבל הוא לא המלך התחילה, הוא לא יכל לבחור.
עדיין סבא, גם אם פושע, ובכלא הוא סבא. לכל דבר, וגם לא מגיע אבא.
העניין הוא ששללו ממנו את זכות הבחירה, וגם לפעמים מתוך... כל מיני אינטרסים או, את יודעת, רגשות נקה, או כל מיני דברים שהם לא ענייניים בכלל. תשמעי, תחום קשוח דיני משפחה.
אכן.
איך אתם עושים את זה?
לא, תחום לא פשוט בכלל.
איזה דברים.
עבור הלקוחות כמעט 24/7. תחום מאוד מאוד לא פשוט. שנושא בחובו כל כך הרבה דברים לא פשוטים, ולא אחת אני מנסה למזער את הדברים, ולומר להם בואו, ננסה לסיים הכל בדרכי שלום ובהסכמים, ולו כדי לא לפגוע בילדים של בני הזוג, שהם לעולם יישארו ההורים של אותם הילדים.
חשוב.
תודה שהייתם איתנו, תודה לעומרי.
תודה, תודה. היה לי כיף, שמחתי.
נתראה בפרקים הבאים. כאן בשבילכם, הלנה שמחי, עורך הדין בדיני משפחה, גירושין וירושה.
גט הלנה, נישואים, גירושין וכל מה שביניהם. בהגשת עורכת הדין הלנה שמחי. פודקאסטים של 103 FM.